אורח הבא את המרצה הבא שלנו, ובהחלט בהתרגשות רבה אני עושה את זה, פרופסור רון קליימן, הרב פרופסור רון קליימן. מבחינתי בראש ובראשונה הוא החברותא שלי ללימוד מסכת בבא בתרא לפני 25 שנים, והיום הוא מרצה בקריה אקדמית בקריית אונו ויושב ראש הוועדה הישראלית של האיגוד העולמי למשפט עברי, אבל אלה רק תארים חיצוניים. אני חושב שרק מקצת שבחו, כי אני יודע שאני גורם לו ממש לאי נחת בזה שאני אומר משהו עליו בכלל, אבל הדבר המיוחד שלמרות שהוא מתפקד כפרופסור וכמרצה, אבל בסופו של דבר הדבר המרכזי אצלו בחיים זה התורה ולימוד התורה. מודי פעם הוא שולח לי עוד מאמר ועוד מאמר שהוא כתב, מאמרים למדניים בעלי עוצמה תורנית בלתי רגילה, שזה ממש חוויה לקרוא אותם. ואני חושב שאנחנו מהבוגרים שאנחנו יכולים להיות גאים בדרך שבה הם משלבים את העבודה המקצועית שלהם עם לימוד תורה, עם אהבת תורה, ולכן יש לנו זכות גדולה ואנחנו שמחים מאוד לארח את פרופסור קליימן. בשבילי רוני. בוקר טוב. פשוט מוריי ורבותיי, ראשי הישיבה, רבנים ואחרונים חביבים, תלמידי הישיבה. אנחנו נעבור מהזווית של השופט במשפט החילוני לבתי הדין הרבניים והזווית ההלכתית שלהם. לפני 9 שנים התקיימה בישיבה בשבת פרשת משפטים, שבת שעסקה בנושא המשפט העברי. בליל שבת התקיים רב שיח בנושא. אני ניזון מדיווח שהיה בדף קשר כמה שבועות אחר כך של רב יצחק ברט. המנחה באותו רב שיח היה ידידי הרב אמנון בזק. וכשהוא נשאל מה היה המסר מאותו רב שיח, אז הוא אמר שהבעיה שעלתה שם בעיקר זה שהיום הכל סיתומתות, קניין סיתומתה הוא קניין שמבוסס על מנהג הסוחרים, שהכל היום בבתי הדין הוא הפך להיות מושפע מהמנהג, ובמילים יותר פשוטות, הדיינים יושבים בבתי הדין הרבניים, ולא מכילים את ההלכה, אלא מכילים את החוק האזרחי, את חוקי המדינה, אל תוך הפסיקה ההלכתית, על סמך מה שנקרא קניין סיתומתה ומנהג המדינה. בלשונו החדש של הרב רוזן, שהיה אחד מהדוברים שם, לימוד בבא קמא ובבא מציע, נוסיף היום גם בבא בתרא שלומדים בישיבה, בימינו, אומר הרב רוזן, דומה ללימוד זבחות ומנחים, זבחים ומנחות. אלא שמסכת זבחים היא לפחות הלכתה למשיחה. ואילו מסכת בבא מציע, ספק אם תהיה אפילו הלכתה למשיחה, כשיבוא המשיח. כלומר, הדיון העלה את השאלה, האומנם אין קשר בין הלימוד שלנו בישיבה של בבא מציע ובבא בתרא, לבין הפסיקה הלכתית, דפקטו, בדיני ממונות? השאלה הזאת סבוכה וגדולה, וכמובן שלא אוכל, אני הקטן, לתת עליה תשובות, אנסה, בזמן העומד לרשותנו, בעיקר לחדד את השאלות. את הדברים אני עושה, משתדל לעשות בשנים האחרונות, באמצעות התייעצות רבה עם דיינים היושבים בבתי הדין לדיני הממונות, הם דיינים ציוניים, הם דיינים חרדים. בדף המקורות, שאני מקווה שהוא עבר לכם, נפתח, וזה יהיה דווקא המוקד הקטן שלנו שבדינת המלכות הדינה, ונעבור בעיקר לנושא מנהג המדינה. הרמ"א במקור מספר 1, הלכות גזלה, מביא שתי דעות על תחולתו של הכלל דינת המלכות הדינה. יש אומרים שלא אומרים על דינת המלכות הדינה, אלא במחסים, מיסים ומחסים התלויים בקרקע. אבל בשאר דברים לא. ויש חולקים, וסביר הלאודה, אומרים על בכל דבר דינת המלכות הדינה. שתי הדעות האלה הם דבר מאוד חשוב. כשאנחנו אומרים דינא דמלכותא דינא, שדין המלכות הוא דין, מה התחולה של הכלל הזה? האם התחולה של הכלל הזה היא על כל המשפט האזרחי, מה שאנחנו קוראים דיני ממונות, אלא או על דברים שקשורים, הייתי אומר, לעניינים שלטוניים של המלכות יש עניין בהם. נחלקו בזה הפוסקים, ולא מעט מן הפוסקים דווקא דוגלים, אולי לפי הכלל הידוע, שיש אומרים ויש אומרים, צריך לקבל את הדעה השנייה, שהתחולה של זה עקרונית היא בכל דבר. אלא שהרמ"א בסעיף י"א, בסעיף הבא, נראה שהוא מצמצם את תחולת דינא דמלכותא דינא באופן הבא. דירה אומרים על דינה למלכות הדינה אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, כלומר יש לשלטון אינטרס בו, או שהוא לתקנת בני המדינה. אבל לא שבאופן גורף ידונו בכל דבר בדיני עובדי כוכבים, דין כן בטלו כל דיני ישראל. כלומר, הרי מה כאן אומר? שאנחנו נחיל את דין המלכות רק בדבר שאו של למלכות, לממשלה, יש אינטרס ממוני ישיר, כלומר לא עניינים שהם בין אדם לחברו, משפט פרטי מה שאנחנו קוראים, דיני מחר בין בני אדם, או שהוא לתקנת בני המדינה. זה כמובן מונח שטעון פרשנות. הפוסקים בני זמננו משתמשים הרבה מאוד בדברי החתם סופר שמופיעים במקור 2, כהמשך לרמה הזה של תקנת בני המדינה. החתם סופר שם נזקק להתייחס לחוק שעסק נגד מסיגי גבול. שאלו אותו אם יש תוקף הלכתי לחוק הזה. והוא אומר, זה כמובן קטע קטן מתוך התשובה שלו, שהתיקון שתקנו שרי הקומידת של אותו חוק, שאיננו נגד דין תורה, אלא כתורה עשו, ואילו באו לפנינו, היינו גם כן מתקנים כן. באים פוסקים רבים בני זמננו ואומרים, כאשר אנחנו נשאלים האם יש לחוק מדינה מסוים תוקף מכוח דינה דמלכות הדינה, אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו לא חכמים, כן, נועם סולברג שלפניי, שופט סולברג הזכיר את הנושא של תקנות של חכמים, אילו אנחנו היינו נדרשים לתקן, האם אנחנו היינו מתקנים, האם בעינינו זה הסדר משפטי ראוי, ואם כן, גם בית הדין, גם הדיינים ייתנו לזה תוקף הלכתי. אלא שכמובן גם פה עולה השאלה. לכאורה כל החקיקה האזרחית, אם ראה מחוקק כלשהו להתקין את חוקי החוזים, המחר, השומרים, כל תחומי דיני הממונות, אז מה מתוכם היינו גם כן אנחנו מתקנים? אז כמובן שצריך פה, צריך פה שיקול דעת של דיין, מה שאנחנו קוראים היום שיקול דעת שיפוטי. ועוד שאלה עולה. מה קורה אם באופן עקרוני החוק הוא כזה שדיינים שחכמי הלכה רואים אותו כראוי? אלא שהחלתו במקרה הספציפי יוצרת עוול. כדי שדבריי לא יהיו מאופלים, אתן דוגמה קונקרטית. וזה בעקבות מקור מספר 3, נושא שעלה כמה פעמים בבתי משפט וגם בבתי דין לדיני ממונות. במקרה שלפנינו כאן, שפסק הדין שלו ניתן רק זה לא מכבר בבית הדין של ארץ חמדה גזית ברמת גן, אשת הנתבע פנתה לתובע שהוא מתווך מקצועי. היא ביקשה ממנו תיווך, והוא העניק שירותי תיווך, אלא מאי, לא נחתם הסכם תיווך בכתב. וזאת למודעי, שהחל משנת 96, נחקק בישראל חוק מתווכי מקרקעין, והחוק הזה קובע שאין חובה משפטית לשלם למתווך דמי תיווך, אם לא נחתם מסמך בכתב. והרציונל של החוק הזה הוא פשוט. כיוון שיש כל כך הרבה ויכוחים, התכוונתי לשלם, לא התכוונתי, חשבתי שזה טובה, כדי למנוע את זה, כדי למנוע מריבות וקטטות, החליט המחוקק, נעשה אומדן פשוט. אם נחתם מסמך בכתב, יש חובה לשלם, ואם לא, לא. ואז זה מסביר את כל מי שפעם נזקק שירותי תיווך, שהדבר הראשון שעושה המתווך, הוא מחתים אותו על כל דירה ודירה שהוא מראה לו. אלא מאי? במקרה שלפנינו, ברור שהיה תיווך מקצועי, ברור שהבינו שזו הכוונה, אלא לא נחתם מסמך בכתב. הרב סיני לוי, שדן באותו פסק דין, הוא נזקק, כמובן, אני דן רק באותו מקטע שנוגע לנו, הוא מביא את החתם סופר. והוא אומר לכאורה, אם אני אתן תוקף לחוק המתווכים, מהו המסקנה? המסקנה היא שבמקרה דנן אין חובה לשלם דמי תיווך, כלא נחתם מסמך בכתב. עכשיו, החוק הזה באופן עקרוני, הוא נראה לי שאנחנו היינו מתקנים כן, כי זה חוק שמונע מריבות וקטטות. אלא מה הוא אומר? החלתו של החוק תלויה בשיקול דעת. בואו נקרא את לשונו במקור 3. החשיבות בדברי החתם סופר היא שעל בית הדין להפעיל שיקול דעת מהותי, האם החוק נדרש, והאם הוא תואם את דרכה של תורה? ברוח זו לדעתי, אין להכיל את חוק המתווכים במקום שבו יש להניח שהנהנה מן התיווך ידע, או שברור שהיה עליו להבין, שמצופה ממנו לשלם דמי תיווך. שכן, אם ניישם את החוק במצבים אלו, כמו במקרה שלפנינו, לקטה מידת ההגינות שצריכה להיות נר לרגלינו. מה שאני למד מהעניין הזה, שלדעת הרב לוי, וכך גם אמר לי הרב אלי שינקולבסקי, שהוא דיין בבית שמש, גם אם אנחנו מאמצים חוקים מסוימים מכוח דין הדמלכותא, כי כן היה בעינינו, בעיני חכמי ההלכה, ראוי לתקן, עדיין זה משאיר שיקול דעת לדיין במקרה הקונקרטי. ואם במקרה הקונקרטי זה נראה לו עוול, הוא לא יחיל את החוק הזה. אם כן, אני חייב לומר, שכשאמר לי את זה רב סיני לוי, אמרתי לו שזו תפיסה שיש בה בעייתיות מסוימת. שהרי, לשמה נועד החוק? החוק נועד כדי ליצור מציאות פשוטה. נחתם מסמך או לא? אם אתה כדיין, בא ובכל מקרה תבדוק אם זה מביא לתוצאה שהיא צודקת או לתוצאה שהיא עוול, נמצאת שאין לך הכרעה פשוטה של מסמך בכתב, אלא הכרעה היא תלוית הקשר. האם זה יוצר עוול או לא? כלומר, אתה בעצם עלול לגרום שוב לסכסוכים מסוימים, ובאמת, הרב אוריאל לוי, שהוא דיין בבתי הדין הרבניים בצפת, בצפון הארץ, הוא סבור בדיוק על הנושא הזה של חוק המתווכים, שאם מכילים אותו ולדעתו צריכים להכיל את החוק הזה, מכוח שגם אנחנו היינו מתקנים, כן? הוא סבור שצריכים להכיל אותו בכל המקרים. גם אם היה ראוי במקרה הקונקרטי לשלם דמי תיווך. כלומר, אם אני אסכם את הנקודה הזאת, יש פה נקודה לא פשוטה. יש לנו כלי שמאפשר לנו לאמץ חוקים רבים של המדינה מכוח דינא דמלכותא, אבל השאלה האם ההחלה תהיה בכל מקרה ומקרה, או שאנחנו נצטרך לבדוק האם ההחלה במקרה הקונקרטי לא יוצרת עוול. יש דיינים שאומרים שההחלה היא מוחלטת, ויש דיינים, כפי שראינו, רב סיני לוי, הרב אלישין קולבסקי, שאומרים שהיא תלוית הקשר. כן, רב אמנון? בבית משפט אזרחי, באופן עקרוני, במקרה כזה, לשופט תמיד יש שיקול דעת שיפוטי, אבל במקרים כאלה, בדרך כלל, כשהגיע לפניו מקרה שלא נחתם מסמך בכתב, הוא ככל הנראה לא ייתן, לא יפסוק דמי תיווך. מכאן אני רוצה לעבור ולייחד את עיקר הזמן למנהג המדינה. גם במקרים שבהם לא נותנים תוקף לחוק מדינא דמלכותא דינא, ויש אולי גם דיינים שפחות אוהבים לתת תוקף לחוק מדינא דמלכותא דינא, רק בסוגריים קטנות אני אגיד שיש פה בהחלט גם עניין אידיאולוגי. דיינים שיותר מתקשים, אני אגיד דיינים חרדים, לא כולם, אבל שיותר מתקשים לתת תוקף עצמאי לחוקי המדינה ולהכיר בהם ככאלה, מעדיפים לתת תוקף לחוקי המדינה כדינא דמלכותא. אבל גם דיינים ציונים רבים, במקרים רבים, מעניקים תוקף לחוקי המדינה מכוח היותה מנהג. צריך לשים לב שיש פה הבדל גדול, לא רק סמנטי. האם אנחנו מכירים בחוק המדינה כחזה, כדין המלכות, או אנחנו אומרים בעצם, החוק שלעצמו אין לו תוקף. יש לו תוקף כל עוד הוא הופך להיות למעשה מנהג המדינה. ולמנהג, כפי שאתם יודעים, במשנה הראשונה במסכת בבא בתרא, הכל כמנהג המדינה. במקור 4 הבאתי משנה אחרת בריש פרק זין של בבא מציע. הסוחר את הפועלים לא סיכמו על שעות העבודה, על מזון, על איכות המזון, הכל כמנהג המדינה. עכשיו, בפשטות, בדרך כלל, אנשים מתנהגים על פי חוקי המדינה, נמצא שמנהג המדינה הוא בעצם ינהוג לפי החוק. אז אם ככה, צריך לתת תוקף הלכתי לחוקי המדינה מכוח מנהג המדינה. ובאמת, כשקוראים תשובות של רב מוישה פיינשטיין, זו התמונה שמתקבלת לכאורה. במקור 5 נשאל רב מוישה פיינשטיין על תוקף חוק, שאנחנו מכנים אותו חוק הגנת הדייר, חוק שמונע פינוי דייר גם אחר תום התקופה החוזית. כלומר, שכרת דירה לשנתיים, אומר לך החוק, בתנאים מסוימים אתה מוגן מפינוי. נשאל רב מוישה על תוקף החוק הזה בניו יורק, הוא מסביר, וזה לא ענייננו, למה הוא לא דן מצד דין למלכות הדינה, מצד מדין המנהג, וכך הוא אומר במקור 5. ברור ופשוט שכל אלו הדינים, כן, החוקים, התלויים במנהג המדינה, כגון העניין הזה של בבא מציע וכדומה, אין צריך שיעשה המנהג על פי חכמי התורה, וגם לא על פי יהודים דווקא. דאף שהניגו זה הנוכרים, גם אם מדובר בחוק של גויים, כגון שהם רוב תושבי העיר, נמי הוא מדין תורה בסתמה כפי המנהג. ופה הרציונל, מדוע יש תוקף למנהג המדינה? דעדייתא דמנהג העיר נחשב כי יתנו בסתמה. הצדדים בכל עסקה נחשב שהם פועלים על דעת הנהוג. על דעת הנהוג זה גם על דעת החוקים שהם הנהוגים. וכן הוא בענייני מחירה, מהו בכלל המחר? שאף שיקה דינים קבועים בפרקי המחירה בבא בתרא, מהו בכלל המחירה? מפורש ברמה ובשולחן ערוך. כל זה, כל מה שאנחנו לומדים במסכת בבא בתרא על דיני המכירה, זה רק במקום שאין מנהג. זה הייתי אומר ברירת מחדל, כשאין מנהג. אבל במקום שיש מנהג, הולכים אחר המנהג. ושוב הוא חוזר והוא מסביר למה? שבסתמה הוא כי יתנו שהוא המנהג. ולכן אין חילוק מי שמנהגו. אף אם הנוכרים ינהגו. נידון בדין תורה כמנהג. ולכן בוודאי לא גרה דין המלכות, כלומר חוק המדינה, מהמנהג. אם זה חוק המלכות, חוק הגנת הדייר, שהרי בסתמה הוא כי יתנו עדיין את הדין המלכות. וכל שכן שכן נוהגים כדין המדינה. וכל שכן שזה לא רק חוק המלכות, זה לא רק חוק המדינה, אלא בפועל גם אנשים נוהגים על פיו. אז זה גם חוק המלכות וגם המנהג, ולכן הוא נותן לזה תוקף הלכתי. בשורה האחרונה הוא אומר דבר מעניין. שימו לב עד איפה הוא הגיע. אבל אני שמעתי שיש איזה סעיף בחוק שבעצם פועל לטובת הצד השני. ומה הוא אומר להם בשורה התחתונה? צריך לחקור אצל יודעי דיניהם שהוא אדם כשר. לכו תבררו אצל עורך דין מה אומר בדיוק החוק המקומי. אז משמע בפשטות שאכן יש תוקף לחוק האזרחי כמנהג, כי אנשים פועלים על דעת כן. גם בתשובה נוספת מקור 6 שלא נקרא אותו מקוצר זמן, לגבי פיטורי עובד ללא סיבה, אומר רב מוישה, אכן בכל העניינים שאנשים יכולים להתנות עליהם, עניינים הסכמיים, צריך לפעול על דעת המנהג. ופה אני רוצה רק למקר את גבולות הגזרה שלנו. כל מה שאנחנו אומרים מדבר כמובן רק על דיני ממונות, כמובן שפשיטה שאין תוקף לחוקי המדינה כשיש בזה צד של איסור, אבל לא רק בדיני הממונות, בדיני הממונות שהם הסכמיים, כלומר שהם תלויים בהסכם בין צדדים. אנחנו שואלים על דעת מה פועלים הצדדים, כלומר דיני מחר, הלוואות, שומרים. אנחנו לא מדברים למשל על דיני נזיקים, כי דיני נזיקים זה לא עניין הסכמי. כשמישהו מזיק אותי, אין לי שום הסכם איתו שהוא ישלם לי. זה חיוב שנקרא חיוב מכוח הדין. אנחנו מדברים על רוב החוק האזרחי שהוא חיובו הסכמי. אז לכאורה מרב מוישה עולה שחוקי המדינה בעניינים ההסכמיים בדיני הממונות מחייבים מכוח מנהג. אלא שאחרי שראיתי את זה שאלתי את עצמי, אם כן, למה לא מצאנו שכל התשובות של רב מוישה בחושן משפט מלאות בחוקי ניו יורק? למה לא בכל עניין מיוזמתו, וזה לא ככה, מי שיבדוק. אין לי לזה תשובה, שאלתי כמה אנשים, יש לי השערה, ייתכן, וגם זה נושא לא פשוט, שרב מוישה סבר שהשאלה, האם הצדדים פועלים על דעת החוק, תלויה במודעות שלהם, בידיעה שלהם, בהיכרות שלהם עם החוק. ואם הצדדים כשהם הציגו לו את השאלה, לא הפנו אותו לחוק, כפי שעשו במקרה הזה, אותו, אם הם היום כשהם שואלים, הם לא מציינים את חוק ניו יורק, או החוק המקומי, אותו שהם לא ידעו את זה בזמן שהם פעלו. אבל זו השערה, והנושא של היכרות עם החוק, ניגע בו קצת בהמשך. זה בכלל לא פשוט שהמנהג מחייב רק מי שיכיר אותו. בכלל לא פשוט. כן, הרב מדן. הרב מתכוון בעיקר לתקנות הקהל שצריך להיות על דעת אדם חשוב. אכן, לא נוכל להיכנס לפה. יש מנגנון שלם, חכמי ההלכה, יש להם כלים גם לסנן מנהגים. נגיד את דבר אחד, שבא ובאת עד דף בית עמוד א', התוספות שמביא את רבנו אותם, מנהג רוע, מנהג ידיעות. כלומר, אם חכמים סבורים שמנהג מסוים הוא מנהג לא ראוי, הם יבטלו אותו, לא יתנו לו תוקף. שוב, ההנחה שלנו שרוב החקיקה האזרחית, אלא אם כן הדיין סבור אחרת, הוא דבר ראוי. ולכן יש לתת לו תוקף, כי הדייתא דהכא פועלים הצדדים. הרב עזרא בצרי בספרו דיני ממונות כותב אותו דבר, מקור 7, לגבי כל מי שמתקשר עם תאגיד, עם חברה בעם. הוא אומר, חברה דנים בה כמנהג הסוחרים במדינה ובהתאם לכללים שנקבעו בחוקי המדינות. ושוב הוא מסביר לנו שוב ושוב את אותו טעם, למה? כי כל העוסק עמהם על דעת חוקי המדינה הוא עוסק. ויותר מזה הוא אומר, אם אתה לא יודע ואתה רוצה לדעת, תשאל עורך דין. ולכן אם התקשרת, פעלת על דעת כן. בשבועות האחרונים, הייתה לי הזכות לדבר עם כמה וכמה דיינים, ביניהם עם הרב עזרא בצרי. אמרתי לו, אם ככה, הדברים יפים לא רק לגבי חברות, אלא לגבי כל החוק האזרחי, והוא הסכים. הוא אמר, אכן, יש אומדנה שמי שמתקשר בעסקה, אנשים שמתקשרים, פועלים על דעת חוקי המדינה. מכוח מנהג. אלא שהנושא לא כל כך פשוט, ובעיקר לניוד דעתי לאור תשובת הרשב"א הבא שלפנינו. תשובת רשב"א במקור מספר 8. ושם מדובר, ותיזה בקצרה את התמצית העובדות, ראובן השיא את לאה ביתו בעיר פרפיניאן שבפרובנס, דרום צרפת, ונתן לה נדוניה הרבה כסף. האישה מתה, כפי שקרה לא אחת בימי הביניים, בלא ולד, ועד התעורר ויכוח לגבי הירושה של הנדוניה. הבעל טען, בעל יורש את אשתו, לפי ההלכה. לעומת זאת, האבא שלה טען, שלפי החוק המקומי, הוא זכאי להחזר הנדוניה. אז כמו מי פוסקים? למה האב טען שהוא זכאי להחזר הנדוניה? משני נימוקים. א', וזה ציטוט מהרשב"א. כיוון שהכל יודעים שהם, במקום שם, הולכים בדיני הגויים, והרי כל הנושא אישה שם כאילו יתנקן, כמו שאמרנו, כל הנושא פועל על דעת החוק המקומי. ב', לא רק שזה מנהג, אלא כיוון שהמלך חקק כך, ודינה דמלכות הדינה. משיב הרשב"א כך. כל דבר שממון תנאו קיים, זה ידוע לנו. ובאמת אמרו גם בירושלמי, שמתנים על הנדוניה בדיוק תנאי כזה, שהיא תחזור לאבא. ומוסיף אני על זה, אומר הרשב"א, שבכל מקום שנהגו להתנות ולעשות כזה תנאי, אפילו הנושאים שם סתם, מי שמתחתן סתם, בסתמה, גובים מהם, היא מתה ולא בנים, שכל הנושא סתם, על דעת הנוהג שם בישראל הוא נושא. עד כאן בפסקה הזאת אנחנו מובלים לקראת המסקנה, שכיוון שזה המנהג, וכל מי שמתחתן פועל על דעת המנהג, אז כנראה שיש תוקף לחוק המקומי. ואז הרשב"א עושה מפנה מושלם. ומכל מקום הוא אומר, לנוקם מפני שהוא משפט גויים, באמת נראה לי שאסור, לפי שהוא מחכה את הגויים. וזהו שהזהיר התורה לפניהם ולא לפני גויים. הוא מגייס בכלל איסור של ערכאות. ואף על פי ששניהם רוצים בכך, והוא דבר של ממון. שלא הניח התורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקרו את חוקות הגויים ודיניהם. לא נח הרשב"א ולא שקט באומרו את זה, והוא מוסיף עוד פסקה שלמה. על כן אנו פה תמאים, מקום המשפט בעירכם, פרפיניאן הייתה עיר של תלמידי חכמים, בין השאר המאירי היה שם, מקום תורה ויתרון דת, איך נתנו יד לכלל דברים אלו שעשרתן תורה שלמה שלנו? אני קופה שתי שורות. וכל שכן אם אתה יוסיפו לחתו לעקור נחלת אב על בנים, ועושה אלה מפיל חומות התורה, בפסקה האחרונה, ואומר אני, ופה הוא משלב את המנהג עם דינת המלכות הדינה, שכל הסומך בזה לומר שמותר משום דינת המלכות הדינה, שדבר כזה מותר, כי הם פועלים על דעת מנהגי הגויים, חוקי הגויים, טועה וגזלנו. ואם נאמר כן, בטלת ירושת בנו הבכור, ובכלל עוקר כל דיני התורה השלמה. ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי ואחריו רבינו ורב אשי? למה צריך בכלל משנה ותלמוד? ילמדו את בני מדיני הגויים, תשלח את כולם בלשוננו לפקולטה למשפטים, ילמדו את דיני פרפיניאן או מדינת ישראל, ויבנו להם במות תלועות בבית מדרסי הגויים, כמובן שלשון נפל לשון, מדרסי ומדרשי, ומדרסה זה בית ספר בערבית. חלילה, לא תהיה כזאת בישראל חס וחלילה, שמה התורה תחגוע לעסק. חידה היא בעיניי עדיין, מה בדיוק הפריע כל כך לרשב"א? ומעניין, שכל שאני יודע, לא מצאנו חכם שכתב דברים כאלה נחרצים. ואתם יודעים, כפי שאומר הזוהר פרשת נשא, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, ואולי זה לא רק מזל. דברי הרשב"א האלו צוטטו בהרחבה על ידי הבית יוסף, בסוף סימן כ"ו בחושן משפט, בסימן שעוסק בדינת המלכות הדינה, ומשם, בכל האחרונים, יש כאלה, פרופסור בליטשטיין כתב על זה מאמר, והוא טען שמה שהפריע לרשב"א זה בעיקר המגמה. לא שהם עושים מה שהם, אותה קהילה עושה על פי מנהגי הגויים וחוקיהם, אלא שהם עשו את זה כדי לחכות את הגויים. אבל רבים מחכמי ההלכה הבינו שהבעיה הייתה שיש פה איזו מכירה כללית, שהם החליטו מראש לא נקודתית, אלא שבכל עניין, כן, כולם יודעים שכאן בכל עניין אנחנו הולכים אחרי חוקי הגויים. בכל אופן, דברי הרשב"א האלה מעברים תמרור אדום, ולחלק מהפוסקים זה מאוד מאוד הפריע, כי הרי לאור מה שאנחנו אומרים, אם באמצעות דינת המלכותא או מנהג, אנחנו טוענים שרוב חוקי מדינת ישראל בעצם יש להם תוקף הלכתי, נמצאנו לכאורה שבמידה רבה אנחנו מבטלים את חושן משפט. הוא הופך להיות לא רלוונטי. אז אולי על, אולי על זה בדיוק צעק הרשב"א. בכיוון הזה, או מי שאחד מהאנשים שאימץ, מדייני דורנו, מגדולי דורנו, שאימץ את הרשב"א הזה, זה הרב דוב ליאור. ושוב, זה גם לאור שיחות שקיימתי איתו. הרב דוב ליאור, במאמר שהתפרסם לפני 30 שנה בתחומים, הוא נשאל, מאמר קצר, על סמך רעיון, מה היחס ההלכה לחוקי המדינה? מקור מספר 9. והוא אומר ככה, קל יותר להכיר באותו תחום שבין כך מושפע במידה רבה מן המנהג. חוזים ועסקאות. אבל אז הוא קופץ לפסקה שמוכתרת בכותרת, מערכת כללית ותחום ספציפי. ואומר הרב ליאור כך, עוד יש להיעזר בהבחנה בין הסדר חוקי ספציפי בתחום מסוים, כמו דיני עבודה או הגנת הצרכן, לבין הסדר כולל בדיני חוזים. אל לנו לעקור את התורה ולהניחה בקרן זווית ולקבל עלינו הסדר חדש, ולקבל לנו סליחה חוקים חדשים, כפי שציין אותו בית יוסף בשם הרשב"א. אבל בוודאי בתחום ספציפי אפשר לקבל הסדר חוקי ומערכת משפט. קבלת מערכת כללית של חוק חדש, היא מהווה סכנה לניתוקנו ממשפטינו ומקור חיותינו. ברור, והרב ליאור אומר את זה, שלנגד עיניו ניצב הרשב"א הזה שצוטט על ידי הבית יוסף. הרב ליאור לא מוכן שאנחנו נעקור באופן כללי, באופן מערכתי, את דיני חושן משפט. אבל באופן ספציפי, בדברים ספציפיים, הוא מוכן. אז הקשבתי לרב ליאור ושאלתי אותו, טוב, אז אתה יושב בבית הדין, בקריית ארבע, ומגיע לך עוד עניין, ענייני פועלים, ענייני שכירות, אז עוד ועוד ועוד, באופן ספציפי אתה מוכן לקבל? אז הוא אמר לי כן. אז כאן עולה השאלה, שוב, שאין לי אלא הפתרון. הרי אוסף של דברים ספציפיים בסוף יוצר משהו מערכתי. מה בין החלה ספציפית באלף מקרים לבין החלה מערכתית? אין לי תשובה. אוכל רק להביא בפניכם במקור 10 דברים שהתפרסמו במאמר שלי מתחום עם שנה שעברה, ובהם סידרתי את שיטתו של הרב ליאור כפי שהבנתי, כן, לאור דבריו. עוד שאלה כמובן עולה פה. אם הדיין צריך להכריע בחוקי המדינה, לא ככאלה, לא שיש להם תוקף עצמאי כדינא דמלכותא, אלא מכוח המנהג, אז הוא לכאורה צריך להכריע הכרעה מקדמית והיא, האם בפועל נוהגים לפי חוקי המדינה? איך הדיין יודע, קודם כל, מה מגדיר את חוקי המדינה כמנהג? מה קובע אם באזור שלך נוהגים? ואיך הדיין יודע את זה? וגם את זה שאלתי את חלק מהדיינים. איך אתם יודעים שחוק מסוים הוא באמת הפרקטיקה הנוהגת? אז תראו תשובות לחלק מהשאלות האלה בדברי הרב ליאור, בקורס. כדי לקבוע מהו החוק והמנהג בעניינים הנדונים, לפניו, הרב ליאור מסתמך קודם כל על קריאת נוסח החוק. נעזר בידע אישי בנוגע לעולם המסחר, ובמידת הצורך הוא גם פונה להתייעץ עם אנשים הבקיאים במסחר, עם מומחים ועם משפטנים. כלומר, הוא שואל אנשי מקצוע, מה באמת הנהוג בנושא הזה? הרב ליאור מוכן להסתמך גם על סטטיסטיקות וסקרים, כדי לקבוע כיצד נוהג הציבור. להפוך את הדף. ביחסי עובד ומעביד פונה הרב ליאור לעתים לפסיקת בית הדין לעבודה, בית הדין האזרחי, כדי ללמוד ממנה מהו המנהג בנושאים הללו. לצורך בירור המנהג הוא מוכן גם להסתמך על פסיקת ערכאות אזרחיות אחרות, כן, בית המשפט העליון למשל. אולם יודגש, מדובר רק בהסתמכות הלכתית על קביעות עובדתיות של בתי המשפט, בנוגע לשאלה מהו המנהג, אבל לא בהכרה מלאה בכל פסיקתם. ושוב, אנחנו מדברים פה וצריך לשים בצד את שאלת התוקף של פסיקת בתי המשפט. אנחנו עוסקים בעיקר בשאלה מה התוקף של חוקי מדינת ישראל. אנחנו כמעט לא ניגע בשאלה מה התוקף של פסיקת בתי המשפט, שיש להם חלק רע ומראים מפרשים את החוקים. אז הרב ליאור אמר שכדי לדעת מהו המנהג למשל בדיני עבודה, הוא פונה למשל לפסיקת בית הדין לעבודה, אבל לא כי הוא מקבל אותה כאוטוריטה, אלא כפשוט הם עשו שם את העבודה, וברור עובדתית מהו המנהג. הרב ליאור בודק, וזה עוד שאלה, האם הדיין, שאלנו, האם רב מוישה פיינשטיין בדק מיוזמתו את חוק ניו יורק או לא, עושה רושם שלו. הרב ליאור אומר לי שהוא בודק מיוזמתו מה אומר החוק, גם אם המתדיינים לא העלו זאת. ואם מדובר בחוק שהפך למנהג, הוא יפסוק על פיו. כי הרי לדעתו, הכל כמנהג המדינה, זה מחייב, אז הוא בודק את זה. שאלנו אם זה תלוי בידיעת הצדדים. לדעתו, אין זה משנה אם הצדדים לעסקה הכירו את החוק בעת ההתקשרות. כאשר החוק הוא מנהג המדינה, הוא מחייב גם את מי שלא ידע על קיומו. בנימוק לכך הוא פשוט. אם אנחנו מניחים שיש אומדנה, שאנשים פועלים על דעת הנהוג במדינה, ואם בדרך כלל, או בהרבה מקרים, חוק המדינה זה הנהוג, אז האנשים פועלים על דעת חוקי המדינה, גם אם לא מכירים אותם. גם אם, כמו שבימי הביניים, פעלו על דעת מנהגי הסוחרים, גם אם הם לא הכירו את פרטיהם. ופה, אז הלכתי ובדקתי באופן מעשי, מתי הוא הכיל את חוקי המדינה. ומצאתי דבר מעניין. בדיקת פסקי דינו של הרב ליאור בדיני ממונות מגלה שהוא העניק תוקף לחוקי מדינה רבים מכוח מנהג המדינה, דינת המלכותא או שניהם גם יחד. כך למשל הוא קבע לגבי העניינים הבאים, לא תמיד הוא מזכיר את החוק, אבל הוא אומר על פי החוק. יחסי עובד ומעביד, יחסי מזכיר דירה וסוחר, זכויות יוצרים ועוד ועוד. אבל מה מעניין? השוואה לפסקה הבאה. לעומת זאת, הרב ליאור לא הסתמך על החוק בפסקים אחרים שדנו בנושאים אלו. יחסי מזכיר דירה וסוחר, יחסי עובד ומעביד. ואז שאלתי איך זה יכול להיות, שאלתי אותו. הרי באותם נושאים, לעתים סמכת על החוק, ולעתים לא. התשובה היא בפסקה הבאה. הרב ליאור הסביר לי, כי הסיבה לכך שבחלק מן המקרים הוא לא השתית את פסיקתו על החוק היא, שלעתים הוא ודינו חשו שבנסיבות המקרה צודק יותר לפסוק אחרת. וכיוון שבשטר הבוררות שעליו חותמים בעלי הדין, הרי כל ההתדיינות היום בדיני ממונות היא בעצם מכוח כתב בוררות, מה שנקרא חוק הבוררות. וכיוון שבשטר הבוררות שעליו חותמים בעלי הדין, הם מסמיכים את בית הדין לדון בין לפי דין תורה, בין על דרך הפשרה, מה שקרוי בין לדין בין לפשר, הוא רשאי לפסוק גם שלא לפי החוק. אז יוצא פה דבר מעניין. אז הוא אומר שהוא באופן עקרוני מכיל את דיני העבודה ודיני הסחירות ודינים רבים, דיני זכויות יוצרים. אבל כשהוא מתרשם שבמקרה הקונקרטי זה ייצור עוול, אז פה הוא אומר, אני בוחר לא להכיל את החוק, אלא לתת פסיקה אחרת. שוב, זה מזכיר לנו קצת את הרב סיני לוי שפתחנו איתו בהתחלה, שאם הוא חושב שהתוצאה תהיה עוול במקרה הקונקרטי של דמי התיווך, הוא לא יכיל את החוק. אבל שוב, פה אני מעלה את השאלה. אז אם לכאורה אתה סבור שלחוק יש תוקף מדין מנהג, אז האם באמת זה ראוי שבחלק מן המקרים תכיל אותו ובחלק לא? האם זה לא פוגע בוודאות המשפטית? ושוב, אם אנחנו רוצים לייסד בתי משפט, בתי דין, שדנים על פי דין תורה, אז האם לא צריך שהצדדים ידעו? הרב ליאור, עורש את בתי הדין של ארץ חמדה גזית, שגם הם באופן עקרוני מקבלים אונטנות כאלה, נוהגים על פי דיני העבודה ודיני הסחירות? אם נדע שבכל מקרה שהדיין יסבור שזה לא ראוי, הוא לא יכיל את החוק, אולי זה פוגע בוודאות הזאת. שוב, אני מעלה את זה כשאלה. אז הרב ליאור אפשר לומר שבהרבה מאוד מקרים מכיל את החוק. מכיל את החוק האזרחי, מכוח דין המלכותא, גם מכוח מנהג המדינה, אבל ראינו שבמקרים מסוימים שכשנראה לו שהתוצאה היא לא צודקת, הוא לא יכיל את החוק הזה. אבל לא כך סבורים כל הדיינים בימינו. מורי ורבי רב אושר וייס, דיין חרדי, שהוא כוח עולה, הייתי אומר, בציבור החרדי, נותן שיעורים רבים מאוד. בתשובה שזכיתי שהוא כתב לי לפני כמה חודשים, שאלתי אותו על הנושא הזה. ודעתו הייתה שונה למדי. ואני מביא קטעים בפניכם במקור 11, וכפי שנראה, גם הוא, אפשר לומר שהציר של התשובה שלו, זה אותם דברי רשב"א בתשובה, כן, האור האדום הזה, שלא לעקור את כל דיני חושן משפט. וכך הוא כותב. אמת נכון הדבר, שבתחומים מסוימים אכן ראוי ונכון להניח שהמנהג הוא בהתאם לחוק האזרחי. אך לדעתי, אין זה אלא בעניינים ובסוגיות שיש בהם שני תנאים מצטברים. א', במה שכל עיקרו התחייבות שבין אדם לחברו. וכיוון שכל עיקר עניין זה בכוונת האדם והתחייבותו תלוי, יש להניח שהתחייב על סמך המנהג והחוק. טוב, זה לא מגבלה של ממש, כי הרי אמרנו שכל דברינו מדברים על דברים הסכמיים בין אדם לחברו. ב', וזו המגבלה העיקרית שלו, במה שתלוי בדפוסי החיים המשתנים, באופן יסודי מזמן לזמן. דעלו יש תחומים רבים שבהם שונים חיינו בתכלית מחיי אבותינו. ובתחומים אלה אין מנוס מלתת את הדעת בהלכה לשינויים הכרחיים, המשליחים גם על הפסיקה ההלכתית. ועל סמך שתי הנחות אלו, פוסקים אנו שבכל הנוגע למערכת יחסי ממון שבין עובד למעביד, וכן בתחומי המסחר, וכן בנוגע ליחסי שכנות בבניינים משותפים, החוק האזרחי יש לו משקל רב בדיני תורה. דעלו, בתחומים אלה, דפוסי החיים עברו שינוי מוחלט, ואי אפשר כלל לדמות את הנוהג בזמננו למה שנהגו בימי קדם. וכיוון שבהכרח שיהיו כללים בדיני ממון בכל תחומי מתחומי החיים, בהכרח לקבל גם את החוק כבסיס למנהג. אבל מעידה חלילה להניח שהחוק האזרחי הוא המנהג המחייב בכל תחום, וזאת מכמה טעמים, ואני מביא פה רק את הטעם א', שהוא הטעם העיקרי בעיניו. הנחה זו כבר דחה רשב"א בשתי ידיים בתשובתו. קופץ שורה. ויסוד דבריו, והנחה כללית, שמערכת כלשהי תחליף את משפט התורה, בין אם זה מבוסס על דינת המלכותה, ובין אם נתבסס על המנהג, כאשר מנהג זה יסודו במשפט העמים, אסורה ובטלה. כן, והוא טוען שכרשבה הזה פסקו גם אהרון וחור, הלא עם הבית יוסף והרמה. ובפסקה הבאה הוא ממשיך ואומר, ועוד תמה אני על מלך כבודו, שהסיק מסקנה שלכאורה אין לה כל בסיס במציאות החיים. ודווקא בתקופה שבה הציבור גדל והולך של שומרי תורה, החרדים על דבר השם, מתבסס והולך ומשתית, מתבסס והולך ומשתית את אורחותיו על חושן המשפט, ויש פריחה גדולה של בתי דין לממונות שחושן משפט לבדו הוא נר לרגליהם, תאמו להניח שכל ההסכמים שבין אדם לחברו נעשים על דעת חוק המדינה. הוא אומר, דווקא בזמננו יותר סביר להניח שהסכמים של מחר דירה ומחר מטלטלין והסכמים למיניהם נעשים בטח אצל אנשים שאמונים על שמירת תורה ומצוות, לא על דעת חוק המדינה. אמנם הוא מודה, מסתבר שבציבור מסוים שאכן משתית את אורחותיו על החוק האזרחי, אז נקבל שהם פועלים על דעת חוקי המדינה, עדיין דברה הרשב"א עם תמרור הזרה, ובסיום, אני הופך את הדף, נכון, בסוגיות מוגדרות, מסתבר להניח שהחוק האזרחי הוא המנהג. אנחנו רואים פה שיש פה את תחושת אי הנוחות בצל דברי הרשב"א, שהחוק האזרחי, חוק המדינה, יבוא ויחליף את חושן משפט. כלומר, הכלים ההלכתיים לכאורה מאפשרים את זה. דינא דמלכותא, המנהג, אלא שמערכת זרה לדין תורה תבוא ותחליף דין תורה, זה תמרור הזרה בפנינו, זה דבר שלא ייעשה. אם זאת, כן, הרב איתן.
ושיקול הדעת של הדיין, תמיד זה תלוי מי הדיין, ומה הנסיבות, ואיפה זה, ואנחנו לא יכולים ליצור איזה מין כביש מהיר כזה ישר, שאין בשום סיבות, לשום מקום כמו שקצת נראה מהסיבות של הדיין.
והרב חש שזה דבר ראוי, שנבנה מערכת דין כזאת, שבעצם שום דבר לא יהיה ברור, והכל יהיה פר שיקול דעת של אותו דיין שנפלת אליו בדיון? זה דבר ראוי? אני שואל.
יש כאן שלושה עקרונות.
זה אני מבין.
שכונה לחלוטין, שבכל דין תורה, זה תמהיל של כמה עקרונות, והכרעה של הדיין באותו דבר, זה בכל דין, אני לא מכיר שום דין שזה לא קורה, אלא אם כן ברור, כי אתה שפר על מישהו חלון, ואתה אומר לו שיש עליהם, כי זה כתוב בתורה, אבל זה גם כתוב בצלח, זה גם כתוב במינה, זה תמיד תמיד של הדברים האלה, ותמיד הכרעה ספציפית של דיין, של נכון לכל דבר.
אוקיי, מה שהרב אומר בעצם, שיש לנו תמהיל של דין תורה, דין המדינה, החוק האזרחי, החילוני, ושיקולי צדק. אני מסכים, וגם אני אמרתי, שגם בדינת המלכותה, פתחתי ואמרתי, יש אופני סינון מסוימים. גם במנהג יש אופני סינון. והנה, רב ליאור אמר לנו, כשזה מביא לתוצאה שבעיניי היא לא צודקת, אני לא מכיל את החוק. אני רוצה רק להזכיר, או לציין, שבמסגרת השיחות שהיו לי עם דיינים בנושא הזה, בשבועות האחרונים, אז רבים מהם, להפתעתי, רבים מאוד מהם, אני יכול להזכיר גם דיינים של בית הדין הרבני הגדול, הרב דיכובסקי, הרב שרמן, הרב אליעזרוב, הרב בצרי, גם דיין חרדי, כגון הרב אברהם דוב לוין, שושנים בבית הדין לדיני האמנות של הרבנות ירושלים, דיין בהחלט חרדי, הסכימו באופן עקרוני, אני לא אכנס לניואנסים, שיש כיום אומדנה כללית שאנשים מתקשרים בעסקאות על דת חוקי המדינה, למרות שהם לא מכירים אותם. ואף אחד מאלה שאיתם דיברתי, מעניין, לא הזכיר את הרשב"א הזה. זה אומר דרשני. שוב, אני אמרתי שאני מציב את השאלות. תמידי חכמים, דיינים צריכים להכריע בזה. בתי הדין של גזית, ארץ חמדה, הרב הרוסי, התפרסם בתחום עם כפתת, העבירו החלטה לפני כמה שנים באופן עקרוני, שמעמדם ההלכתי שחוקי המדינה מבוסס, בין היתר, יש שם דינת המחות הדינה שלא יגע בו, כלל נקוט בידינו לגבי המנהג, התקשרויות נעשות על פי מנהג המדינה. והם אומרים, לחוק שמקובל בציבור יש תוקף הלכתי של מנהג, ובלבד שאינו בגדר מנהג גרוע. אמרנו שיש דרך להגיד שהוא מנהג גרוע. כלומר, יש פה איזה בסיס, לא אמרתי באופן אוטומטי, לא אמרתי ללא סינון, אבל יש פה איזה הנחת עבודה מסוימת. לא רק אחד, שיש דיינים שבאו ואמרו שצריכים יותר לסייג את האומדנה הזאת. בנושא הזה, בעזרת השם, אני מקווה שאני אזכה לפרסם בתחום מן הקרוב, אני רוצה לסכם את דבריהם. אז יש דיינים, למשל הרב אלי שיל קולבסקי מבית שמש, אומר לי, תשמע, זה אולי יותר נכון במקרים, בתחומים שבהם אנשים נוהגים להתייעץ עם עורכי דין או בעלי מקצוע, ולכן ההנחה היא שהם פעלו על דעת כן, ולא בתחומים אחרים, או שהם יודעים שיש חוקים רלוונטיים לנושא. הרב צבי בן יעקב אומר, אני חושב שתמיד צריך אומדנה במקרה הקונקרטי, למה? כי יש אנשים שאני אניח שהם היו מתדיינים על דעת דין תורה, הם לא פועלים על דעת חוקי המדינה. בכיוון של הרב רבו שווייס, רבו שווייס אומר, היום יש פריחה גדולה, אבל אנשים לא פועלים, או אנשים רבים לא פועלים על דעת חוקי המדינה. ובכל זאת אני אומר, זה מצריך מחשבה. אני רוצה רק לדבר עוד נושא אחד לסיום, כי אני חושב שהוא גם הוא מעניין וחשוב. אם אתה בונה את תוקף חוקי המדינה על מנהג, על בפועל מה שנהוג, מה קורה, אולי זה מקרים שוליים, אבל זה קורה, מסתבר, מה קורה שבענף מסחרי מסוים, או במקום גיאוגרפי מסוים, או בחברה, קהילה מסוימת, נוהגים בניגוד לחוק, כדי לא להיות מאורפל, נגיד את זה בצורה ברורה, חוקי הבנייה, בציבורים מסוימים, לא מכבדים את חוקי הבנייה. באזורים, אני נזהר מאוד להגיד חרדיים, מסוימים, אגב, לא רק שם, גם באזורים יהודיים אחרים, וגם לא יהודיים, לא מכבדים את חוקי הבנייה. ואז מגיעים לדיינים, שאלות. מה קורה כאשר הדייר של הקומה העליונה בונה ללא הסכמת הדיירים? זה כמובן נוגד את חוקי המדינה. והאם זה בסדר על פי ההלכה או לא? או מה קורה כאשר דייר סוגר מרפסת בלי הסכמת שאר הדיירים? זה גם נוגד את חוקי המדינה, זה גם הרבה פעמים מזיק לשאר הדיירים, כי זה לוקח זכויות בנייה ששיירות לשאר הדיירים. מה קורה במקרה כזה? אז שוב, אם אתה נותן תוקף עצמאי לחוקי המדינה, אז אתה לא נמצא בכלל בשאלה הזאת. חוק מחייב כדין אתם הלכו אותה, כסכנת הקהל, וזהו. אבל אם אתה נותן תוקף לחוקי המדינה רק כמנהג, מה תעשה כשהמנהג המקומי הוא סותר? אם לכאורה תפעיל את הכללים ההלכתיים הרגילים, כאשר יש מנהג טריטוריאלי, ההנחה היא שאדם פועל על דעת המנהג המקומי, לא על דעת מנהג המדינה. וכך אנחנו מוצאים במקור 13, שהרב גרוסמן, הרב ישראל גרוסמן, אביו, כן, זל, אביו של ייבדל לחיים ארוכים, הרב גרוסמן הידוע ממגדל העמק, הוא נשאל, הוא היה דיין בבית הדין של אגודת ישראל בירושלים שנים רבות, דברים כאלה. והוא מכריע על פי המנהג, והוא נותן תוקף למנהג להפר את החוק. מקור 13 הוא כותב כך. ואם המנהג במקום הוא לבנות עוד קומה, אף על פי שהשכנים מתנגדים, יכול לבנות עוד עלייה על הגג שלו. ועכשיו, בסוף השורה, שהקבלן יצמיד את הגג של הדירה שלו לדירה, הרי זה רכושו הפרטי והבלעדי של בעל הדירה, ויכול לבנות גם בלי רשות שאר הדיירים, אם זה מנהג המקום, ואין לקבל את פסק השופט, כן, של בית המשפט העליון. זה לא מקרה אחד, גם בתשובה אחרת הוא כותב, הוא כבר נתפשט המנהג שסוגרים את המרפסות, מקור 14, בניגוד לחוק. וחס וחלילה הוא אומר לומר שהסוגר את הגזוסטרה, את המרפסת, הרי הוא גוזל את רכוש שאר השותפים. למה לא להגיד שאתה גוזל? הרי לכאורה אתה כן גוזל, אתה גוזל את זכויות הבנייה שלהם. למה? כי כולם קנו את הדירות על סמך מנהג זה. איזה מנהג? שכולם סוגרים מרפסות בניגוד לחוק. מה הרב אומר על זה? טוב, פה כמובן שיש משהו יותר עמוק. יש פה כנראה משהו שלא מכיר בכלל בתוקף חוקי המדינה ככאלה, ואת זה המרצה יוצא מן השק במקור 15, ששואלים אותו על קבלן שרוצה לבנות מתחת לעמודים, והוא כמובן לא מקבל איזה רישיון, אז הוא בפסקה השנייה של מקור 15 אומר, וזה לא דאגתם ותפקידם של הדיירים לפקח על חוקי הבנייה. המסקנה שבעלי הדירות אינם יכולים להתנגד, והקבלן יכול לבנות על השטח כי זה שייך לו, זה מצד דין, זה דין תורה. ובנוגע לפיקוח על חוקי הבנייה, אז זה ידאגו המפקחים. טוב, אז זה גישה כמובן הרבה יותר בעייתית של עניות דעתי. איננו יכולים להסכים לה, כמה דיינים אמרו לי שכמובן זה חילול השם. גם ברמה חברתית, שדבר כזה, נורמה כזאת, אם דבר כזה היה ידוע בציבור, זה חילול השם. זה ודאי מנהג. שוב, בעיניי הקטן, גם אחרים אמרו לי, שזה מנהג גרוע, מנהג שלא ראוי, מנהג שמרבה קטטות, עם כל אחד, כן, כמו המערב הפרוע, יבנה עם רישיון, בלי רישיון. אבל שוב, אם נחזור למיינסטרים, לתלם העיקרי שניסינו לברר, האם יש תוקף לחוקי המדינה, ועד כמה יש להם תוקף, מכוח דין הדמחותא או מנהג המדינה? ננסה לסכם. אמרנו שדין הדמחותא זה תלוי בשיטות של הרמ"א, זה תלוי גם איך אנחנו מבינים את הביטוי לתקנת בני המדינה, עד כמה מותחים את זה, איך אנחנו מתחילים את דברי החתם סופר, כן? גם אנחנו היינו מתקנים, כן? וגם כשמקבלים את החתם סופר, האם זה אומר שחוק שבעינינו, בעיני הדיינים, הוא ראוי, מקבלים אותו בכל מקרה, או שלא מכילים אותו במקרים שיוצרים עוול, כמו הסיפור של דמי התיווך. לגבי מנהג המדינה, אמרנו שעולות כמה שאלות. עולה השאלה איך עדיין יודע מהו מנהג. האם המנהג מחייב גם אנשים שלא ידעו עליו? ולכאורה הרבה דיינים סבורים בימינו שיש אומדנה, וזה מחייב גם את מי שלא ידע עליו. האם זה בכל מקרה או לא? ופה ראינו דברי הרשב"א, העומדים, כן, לנגד עינינו, שלא לעקור את חושן משפט ולהחליף אותו במערכת אחרת. ולמרות זאת, למרות דברי הרשב"א, לא מעט דיינים בימינו סבורים שיש להכיל במקרים רבים את החוק האזרחי. לא בכל מקרה, אני מסכים כמובן עם הרב מדן, שנותר שיקול דעת לדיין, ואם פתחנו, כן, בסימפוזיון שהיה פה לפני 9 שנים, אז, כן, האם יש קשר בין לימוד בבא קמא ובבא מציעא לבין הפסיקה בדיני ממונות? זו שאלה. כבר הוזכר מקודם שהרבה מאוד דברים משתנים. אני חושב שחלילה זה פגיעה בתורה, שהדברים משתכללים ומשתנים. ואם היינו זוכים, היינו גם אנו מתקנים, כלומר היינו זוכים שבהשיב השופטייך כבראשונה, והיה לנו סנדרין, הוא היה בוודאי מתקן ומשנה הרבה דברים. אבל ודאי שעקרונות רבים נשארים, שיקול דעת של דיינים תמיד נשאר, ובכל זאת אני חושב שלחוק יש מקום, ולעניות דעתי נגזר גם מכך שדיינים יכירו את החוק. אי אפשר לצפות שיחילו את החוק כשלא מכירים את העקרונות שלו. אבל בוודאי שיש פה גם הנחיה מעשית לכל מי שלומד דיינות לעניות דעתי. יישר כוח, שאלות? בבקשה.
אני מרגיש שיש פה שאלה שלא נשאלה. זאת אומרת, גם אנחנו נכיר שיש לה מנהג תוקף הלכתי, אני חושב שצריך לשאול מה היחס שלנו עכשיו לחוק של התורה שבעצם
נפטר. לחוק של התורה שמה?
שבעצם עכשיו הבאת את המשמעות שלו, לאחו של משפט. האם מה היחס שלנו אליו שהוא באמת כבר לא נצרח, או שהיחס שלנו אליו שזה
חוק הגיעה, שצריך בכל זאת לשאוף אליו, רק שאין מה לעשות, אנחנו יודעים שזה לא בריאות דעת השם הצדדים. ואולי דיין גם צריך להיות מושפע מהשיקול דעת שהצדדים, אדם צריך לחשיקות שלנו, למתות לדעים טובה, ולנסות להחזיר את המנהג אליו. אוקיי, זו שאלה טובה מאוד, ייתכן שהרב ידורך יתעסק בזה אולי מחר. האם יש דברים, האם דיני ממונות שבתורה מציירים איזה משהו אידיאלי שצריך לשאוף אליו, ולכאורה, אולי, תגיד לך גיסה, אם התורה השאירה את היכולת של הכל כמנהג המדינה, או בדבר שממון תנאו קיים, אז לכאורה לתורה, ואומרים את זה ראשונים, לא אכפת שבדיני השומרים אנשים יתנו אחרת. התורה נתנה ברירת מחדל, אם לא יתנו, אז שומר חינם דינו כך, שומר שכר דינו כך. אבל אולי לתורה לא אכפת שבדיני הממונות, אלא אם כן היא אמרה אחרת, אלא אם כן תקנה, עשו חכמים חיזוק לדבריהם ולא ניתן. ייתכן שלתורה לא אכפת, ולכן אולי אנחנו לא צריכים להרגיש מה קרה לדין תורה. התורה היא זו שאמרה שהכל כמנהג המדינה. שוב, אני מעלה את השאלה, אבל זו שאלה מאוד טובה. מה קורה לדין תורה שעכשיו הוא לא חל? האם יש בזה בעיה כלשהי? יש בזה בעייתיות? בבקשה.
סיימת בזה שכנראה שיש מקום להגיד ללמוד את הדין האזרחי, אבל נשמע לי מתוך כל זה יותר מורכב. אם לא הולכים במסלול של דין דמחותא, אלא במסלול של אומדנה וסיכונתא, אז כנראה שמה שהם צריכים באמת ללמוד זה איך האזרח המצוי מבין את הדין האזרחי.
איך הוא מבין, אבל כמה דיינים אמרו לי שזה לא חשוב איך הוא מבין. כיוון שהוא יודע שהוא יכול לשאול עורכי דין, הוא פועל על דעת החוקים. כפי שהם מיושמים. אבל, בסדר. בבקשה.
אתה
קונוטציה של מה? קונוטציה של מה? של נזיקין. אוקיי, זה הערה נכונה, זה קשור גם למסכת בבא בתרא, ברשותך, לא רוצה לגעת בזה, יש פה אולי קונוטציה גם לעיתים של נזקי שכנים, דיברתי יותר על הפן הממוני הכספי, אולי הערה האחרונה כדי לגזול מזמנו של בא אחריי, כן. איזו מערכת? לא הבנתי.
אם חזר כאילו למשל שבחור גובה ציבורי.
טוב, אני, הייתה לי מטרה צנועה לעסוק בחוקי המדינה ולבדוק את היכולת ההכלה שלהם. תודה רבה, חנוכה שמח.